אנחנו בסימן רש ב' סעיף ג' זוכים ללמוד את העניינים הללו של ברכות הפירות. הסעיף הזה עוסק בברכה על גרעינים של פירות, שאלה שהייתה פעם חשובה מאוד, היום קצת פחות, אבל עדיין אנחנו עוסקים בגרעינים של ירקות, אני חושב. כלומר, גרעינים של אבטיח ומלון ושל חמניות ודלעת. יהודים אוכלים גרעינים לפפית, נכון? לאס פפיטס. ומה?
זה באנגלית.
לא יודע, אני לא דובר, אנגלית זה שפה זרה בשבילי, לא דובר אנגלית. צרפתית וספרדית. גם זה יותר מדי. אז השאלה הזאת של הגרעינים, כתובה פה, אז זה מעניין, אין לנו הלכה על גרעיני ירקות. יש לנו הלכה על גרעיני פירות. ואנחנו צריכים, מתוך ניתוח ההלכה הזאת, לעשות השלכה לגרעיני הירקות. אני אקדים לכם הקדמה. הקדמה היא, שיש משנה מפורשת ובעצם גמרא מפורשת שהגרעינים חייבים בעורלה. כלומר, השאלה היא כזו, כאשר אנחנו אומרים שעץ בשלוש שנים ראשונות הוא אסור באכילה, אבל לא רק באכילה הוא אסור, גם בענה הוא אסור העורלה. כתוב שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל, והגמרא אומרת יאכל זה פסיבי, כלומר לא לאכול, גם לא להגיע לקשר עם אכילה, זאת ההנאה. אז עורלה אסורה גם בהנאה. והשאלה, מה אסור בהנאה? בעורלה. הגזע הוא מותר בהנאה. רק הפרי אסור בהנאה. רק הפרי עורלה. ועכשיו נשאלת השאלה, מה הדין אם צמחו לך אפרסקים של עורלה בגינה? את האפרסק אסור לאכול, אבל את הגרעין של האפרסק מותר לאכול או אסור לאכול? בסדר? זאת השאלה. זאת הסוגיה שיש לנו. כתוב מפורש בגמרא שאסור. מפורש. אבל יש מחלוקת ראשונים איך להסביר את הגמרא הזו. הראשונים בדרך כלל הסבירו שאם כתוב בגמרא שאסור לאכול גרעינים של עורלה, סימן שהגרעין הוא חלק מהפרי. זאת אומרת, הפרי, כמובן, רק גרעין שראוי לאכילה. הוא חלק מהפרי. ואם ככה, מברכים עליו בורא פרי עץ. ברור, מפה הגיע. אבל יש לנו דעת יחיד, הרשב"א. הרשב"א אומר שבעורלה מצאנו גדר שגם מה שהוא שומר לפרי הוא עורלה. אתם זוכרים את הדבר הזה? כלומר, הדברים שמגינים על הפרי, אם הם ראויים לאכילה, הם גם עורלה. אז הקליפות הן גם עורלה. גרעין זה לא קליפה, גרעין זה משהו אחר מקליפה, אבל זה עדיין תפל אל הפרי, כך הוא אומר. רואים עיקרון מהקליפה שהדברים מתפלים לפרי באופן ישיר, גם עם עורלה. זאת אומרת, גרעין הוא תפל לפרי, ולכן הוא אסור בעורלה, אבל הוא לא עץ. בסדר? אז המחלוקת שיש לפנינו היא, האם אפשר ללמוד מכך שגרעיני הפירות יש בהם דין עורלה כמו העץ? האם ניתן ללמוד מכאן שהם חלק מהעץ או שהם תפלים לעץ? זאת המחלוקת שיש בסוגיה במסכת ברכות בראשונים, ובעצם המקור זה משניות בעורלה. מה אתה אומר, דוד? בסוף דעות יחיד הופכות להיות הלכה, כי לגבי ברכות אנחנו מאוד מקלים, ועוד מעט נראה את זה. השולחן ערוך לא התחשב בדעה הזאת. בואו נראה את השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך אומר, גרעיני הפירות, אם הם מתוקים, מברך עליהם בורא פרי עץ. כמו שאתם רואים, מרן לא התחשב בדעה של הרשב"א, וכותב שגרעיני פירות מברכים עליהם בורא פרי עץ. ואז יוסי אישה יכול לאכול את השקדים האלה. כי בשולחן ערוך כך כתוב. ואם הם מרים, אינו מברך עליהם כלל. זה ברור. ואם מתקן על ידי האור, מברך עליהם שהכל. אז יש בעצם שלושה סוגים של גרעינים מביא פה מרן השולחן ערוך. אחד, גרעינים שמהטבע שלהם, רגע, סליחה, מדובר רק על גרעיני פירות. אנחנו צריכים לעשות חושבים על גרעיני ירקות. זה כבר העבודה שלנו. מדובר על גרעיני פירות, שלושה סוגים של גרעינים. יש גרעינים מתוקים, כמו גרעיני המשמשים, נכון? וגרעיני הפרסקים. לא תמיד. גרעיני הפרסקים.
משמש, אני יודע שיש זן מסוים שנותן מתוק.
כשהיינו ילדים, היינו שוברים ואוכלים את הבפנים, נכון?
עדיין
עושים את זה. אז מה ברחת?
אני, כמו אמרתי שמה שאמרה, זה מייעד, זה מייעד.
כן. אז זה מה שכתוב בשכן ערוך, גרעין מתוק בורא פרעץ, גרעין מר שאין בו הנאה באכילה, לא מברכים עליו בכלל, ויש מצב שלישי שהוא מדבר עליו, שהוא מיתק אותו על ידי האור. מיתק אותו על ידי האור. אז השכן ערוך אומר שהכל, כלומר דבר בגרעין מר, שבעצם לא מיועד לאכילה, והוא מיתק אותו על ידי האור, שהכל. בואו נראה את ההתייחסות של המשנה ברורה והאחרונים. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ג, מתוקים לאו דווקא, אלא כל שהחך נהנה ממנו במקצת. כלומר, כשהשולחן ערוך אומר גרעינים מתוקים ואחים עליהם בורא פרי עץ, הכוונה רואים לאכילה באופן טבעי, הם לא צריכים להיות דווקא מתוקים. אכילים. והטעם שמברך בורא פרי עץ ישום דהם נמי חלק מחלקי הפרי. זה סברת שמואל בוכניק. זה עץ. והרבה אחרונים חולקים על זה. וסבירה לו דהנו מברך בורא פרי העץ, דלא אבי כפרי גופה. ואינו מברך עליהם אלא בורא פרי האדמה. וכן הסכמת הגרא. בואו נראה בשער הציון סעיף קטן כף ב' פרישה בדעת הרשב"א, כן, אמרתי לכם מקודם שהשורש זה הרשב"א, וכן כתב אבן העוזר, וכן כתב אגב בפרק ג' דאורלה, וכמו שאיר אמר מרדכי, יש כאן הרבה בודרם, בעת ידעת הרשב"א, וכן כתב דרך חיים, דלא כפרי חדש ולי הרבה בזה. מה כאן דלא כפרי חדש? הם יש להם דעה שלישית, שלפי הרשב"א מברכים שהכל. כי הרשב"א כתב, שגרעין של פרי הוא לא עץ, אבל הוא לא כתב עם ברכתו אדמה הוא שהכל. ויש פה מחלוקת בדבר ה... מה ההיגיון? אם אתה אומר שהגרעין הוא לא חלק, אז השאלה מה הוא כן? אם אתם זוכרים, יש לנו כלל שאכילה משנית מברכים עליה בורא פרי אדמה. זוכרים? בסעיף הקודם. הבוסר... יורד בדרגה. אבל זה בגלל, למה הוא יורד בדרגה? כי עוד הוא חלק מהעניין. השאלה, האם גרעין, לפי הרשב"א, זה בכלל, זה כמו לאכול את העץ עצמו, את הקליפה. זאת המחלוקת שיש, אם מברכים עליו, אז בעצם רבותיי, שלוש שיטות. דעת השולחן ערוך על פי תוספות ועוד הרבה ראשונים שגרעינים מברכים עליהם בורא פרי עץ. דעת הרשב"א שלא מברכים עליהם בורא פרי עץ. רוב האחרונים הסבירו בדבר שמברכים בורא פרי אדמה. כלומר, זה חלק מהעץ, זה לא החלק המרכזי, אבל זה חלק מהעץ. ואז אם כך, מברכים על הבורא פרי אדמה. אבל דעת המיעוט, שמברכים עליו שהכל נהיה בדברו. מה המשנה ברורה מכריע? בורא פרי אדמה. מה לעשות עכשיו, רבותיי? המשנה ברורה הוא מתאים לאשכנזים. מה יעשו הספרדים? האם הספרדים יפסקו בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה? אנחנו במתח. יש לנו כלל גדול שאנחנו אומרים ספק ברכות להקל גם נגד השולחן ערוך. זה כלל גדול מאוד. למרות שהספרדים פוסקים כמו השולחן ערוך, אבל בעיני ברכות לא. זה כלל גדול שכתבו אותו רבים. הוא מוסכם על חכמי הספרדים. אז לפי זה צריך לבורא פרי אדמה.
למה שהכל? אומר לו שהכל.
או אולי אפילו שהכל. אם ברכת אדמה, יצאת ידי חובה. אם ברכת עץ, לפי זה שאומר צריך אדמה, לא יצאת ידי חובה. אבל זה לא מדויק. תראו מה שהמשנה ברורה אומר. ואם ברך בורא פרי העץ, יצא בדיעבד. הוא מחדש פה חידוש. מה החידוש? זה לא מחלוקת רגילה. אם אדם ברך על בננה, בורא פרי עץ, הוא לא יצא ידי חובה. אתם יודעים שיש מחלוקת עם בננה ברכתה בורא פרי עץ ובורא פרי אדמה. זה נכון? יש מחלוקת.
אם ברכת... צד אחד זה כמו עץ, צד אחד זה
מתנהג כמו עשר. המחלוקת גדולה מאוד, זה מעניין שהמחלוקת הוכרעה, והיום אף אחד לא מתעניין בזה, אבל לפני 50, 60, 70 שנה כתבו על זה המון. אנחנו מברכים בורא פרי אדמה על בננה מספק. ולמה לא נדבר בורא פרי עץ? כי אם נדבר בורא פרי עץ, אתה לא יוצא ידי חובה, אם צריך לדבר בורא פרי אדמה. אבל פה זה לא ככה. הדרך החיים מחדש. אתם יודעים איזה דרך החיים? יש דרך חיים למערל, זה פירוש של אבות. אבל הוא לא מובא בהלכה. מה שמובא בהלכה, זה בעל הנתיבות. שמעתם על הנתיבות? יש הקצות והנתיבות בישיבות. לא שמעתם. לא שמעתם על הקצות והנתיבות? אתם מודחים. מה זה שם זה הקצות והנתיבות? ספרדים לא לומדים קצות ונתיבות. הרב עובדיה פעם היה אומר, אני זוכר, אשכנזים כל הזמן לומדים קצות החושן, זה פלפולים. הוא אמר, די כבר עם הקצות, תלמדו את החושן בעצמו. כלומר, את חושן משפט, קצות החושן, זה חושן משפט. טוב, אבל זה פלפולים יפים מאוד, אין מה לומר. והנתיבות כתב גם ספר הלכה, פירוש על אור החיים. והוא בפלפולו כותב שכאן זה מקרה יוצא דופן. מדוע זה מקרה יוצא דופן? כי גם הרשב"א שאומר שגרעינים צריך לברך עליהם בורא פרי אדמה, הם לא יהיו פחות מבוסר. כלומר, זה פרי העץ, רק זה לא הפרי החשוב של העץ, אז זה אדמה. אבל אם ברכת בורא פרי עץ, אתה לא שיקרת. זה לא כמו לברך על בננה בורא פרי עץ, אם היא אדמה שאתה שיקרת. פה אתה לא שיקרת. והיה צריך לברך בורא פרי עץ. אבל הרב עובדיה לא הסכים עם זה. אני לא יודע למה. האמת היא, את הרב עובדיה אף פעם לא, אתה לא יכול לתפוס. אף פעם. אתם יודעים למה? כי הוא לא ממציא דברים. הוא אומר, זה אמר, זה אמר, זה אמר. הוא מביא את החידה שאמר לברך בורא פרי אדמה. כמו ששאלתם בצדק, אז אם אתה אומר ספק ברכות, אז למה לא שהכל? יש דברים שאנחנו לא יודעים. אני, אם היית לוי בי, הייתי אומר לברך בורא פרי עץ לספרדים, כי זאת דעת השולחן ערוך. אבל החידה כותב לברך בורא פרי אדמה, תראו, הבחינה נמצא פה לפנינו, בשערי תשובה עוד וב. נתחיל אולי מהבאר היטב. באר היטב עוד וב, בורא פרי העץ, מהר"ל לוי בספר גן המלך, סימן למד, כתב שברך בורא פרי אדמה. מי זה מהר"ל לוי, אתם יודעים? אתם לא יודעים. חשוב מאוד להחיף את ההשכלה. שמעתם על ארץ שקראו לה מצרים? מצרים, כן. שם הורגים נשיאים, טובחים, לא נראה שיש שם תרבות. היו שם גאוני עולם, שאי אפשר לתאר. בזמן הרב עובדיה הם כבר לא היו. הרב עובדיה, מסכן, שהיה רב של מצרים, הרגו אותו. היה שם בית חולים טרף, הילדים התחנכו בבתי הספר של הנזירות, השוחט שחט בסכין משוננת. הרי הרב עובדיה יש לו סיפור עם השוחט של מצרים, אתם מכירים את זה? זה משהו לא יאומן. היה שם שוחט שהיה מחלל שבת בפרסיה, מגלח זקנו בתר וחיים משם מחוץ לנישואין, אבל הוא היה שוחט. ולא הסכים שיבדקו לו את הסכין. סיפור שלם. והרב עובדיה, בגיל 27, היה גבר, לא כמונו. הודיע שכל השיטה שלו טרפה. מה, אנחנו באנו פה לשחק, להסתדר כאלה משכורת? הוא היה גבר, הרב עובדיה. השחיטה טרפה. אחרי שהוא היה שם במצרים 6 שנים, הוא סובל מהם עד היום. השחיטה טרפה, אז השוחט הזה התחיל להסיט נגדו את הקהילה, הלך לשני אליו שלטונות הבריטים, כמו שזה כבר היה חוקו במדינה, שהוא מפלסטינה, והגו אותו. על הדבר הזה הוא עזב בסוף. בסוף. אבל השוחט פיתרו אותו. השוחט הזה המשיך לעקוב אחריו. הרב עובדיה חזר לארץ בשנת תפשין יוד. היה 2-3 בירושלים, ואז הוא הפך להיות דיין בפתח תקווה. הוא היה דיין בפתח תקווה, אני חושב, מתפשין יוד דלד עד תפשין כף בית. כשהייתי אצלו, הוא סיפר לי על התקופה הזאת שהדיינות בפתח תקווה. כמה הוא השקיע באנשים על חשבון ההתקדמות התורנית שלו. השוחט ממצרים חיפש אותו. איפה הוא נמצא? כי הוא הרס לו את הפרנסה. והוא בא להרוג אותו עם אקדח. הוא בא להרוג אותו בפתח תקווה, עשה לו מערב מחוץ לבית. ויש איזה סיפור שבדיוק באותו יום הוא לא היה בבית, ותפסו אותו, זאת אומרת, הוא נצא להאים עליו עם האקדח, המשטרה תפסה אותו, היה נס. בקיצור, לא יומן כי סופר. אז אני אומר לכם, שבזכות זה שהרב עובדיה היו לו במצרים, הרי אדם צריך להודות לשונאים שלו. למה? כי כשהרב עובדיה היה קטן, בין 24, 27, 30, עד גיל 30 היה במצרים, עשו לו שם את המוות. יש איזה רב אחד, חבר שלי, הוא בעל תשובה. הוא יהודי בעל תשובה, מעצמו. הוא אומר לי שכשהרב עובדיה שומע את השם משפחה שלו, הוא מתחלחל. למה? כי הסבא שלו היה ראש הקהילה היהודית במצרים, הוא זה שעשה לרב עובדיה את הצרות באופן מאורגן, והוא שלח את הילדים שלו לבתי ספר של הנזירות, את הילדים שלו התחתו בבית ספר קתולי, נשולות קתוליות במצרים, וזה מה שהרב עובדיה שומע אותו, מקבל צמרמורת, שומע את השם שלו. היה אחד אחר פה בשכונה שווקה, עבר דירה, אם אתם זוכרים, אז זה הפוך, הסבא שלו היה דיין במצרים, והוא היה היחידי שעזר לרב עובדיה. עד היום אומר שכשהוא הולך לרב עובדיה, עושים לו כבוד, קורא לו שווקה, זה אחד שעזר לו במצרים. אני אומר, הרב עובדיה מודה לסונים האלה. כי זה, כשעוד שהוא היה קטן, במצרים, עשו לו שם את המוות. אני לא חושב, כשהוא בן 80, 90, יש לו כוח לעמוד במשימות ציבוריות. יש לו עכשיו, עכשיו זה קשיים. תארו לכם שהיה מגיע כמו איזה נסיך מפונק עד גיל 70, אחרי שהוא יפים, כולם עשו לו כבוד. פתאום כולם מתחילים לדבר נגדו. היה אומר, תעזבו אותי. זה ברזל, הוא כבר ניסו לרצוח אותו. בגיל 32 ניסו לרצוח אותו. דברים מדהימים, לא יאומן כי יסופר. למה אני אומר לכם, מספר לכם על מצרים. מצרים, בזמן הרב עובדיה אין שם כלום. הוא מספר שם סיפורים, אתה מת. הוא אומר שהם מצרים, בבית כנסת הגדול, היה רמקול. ראיתם פעם גינה ספרדית עם רמקול? רמקול. הבית חולים היה טרף, השוחט, חיים, אישה בלי נישואים, גילח זקנו בתר וחילי שבת בפרסיה. הדיינים, הוא אומר, לא רק דיין אחד, יש לו בעיה, כי גיטין נותנים בשלושה דיינים. לא היו לו שלושה. הוא לא צריך ליצור. וכל מצרים, שלושה שיהיו איתו, הוא לא יודע מה לעשות. סיפורים, אתה לא יכול לתאר. אבל לא תמיד היה ככה. זה עשו הבריטים. אתם יודעים שמצרים הייתה ארץ מודרנית. הבריטים, אלה חכמולוגים ביניהם, ניסו לתרבט את מצרים. הראו להם מה זה לתרבט היום. אבל הם חשבו שהם יתרבטו את מצרים ואת הודו, נכון? הם הבריטים, ואת עיראק, הם ישפרו את חייהם של הנייטיבס, הנייטיבס, יקדמו אותם, הראו להם מה זה להשתפר. חנקת אותם 50-60 שנה, הם יצאו יותר מוסלמים ממה שהיו פעם. אבל מי כן השתפר? כמובן, היהודים. ודאי, היהודים שמחים להתקדם תרבותית. ולכן במצרים, כשהרב עובדיה מגיע שיפתקו המדינה, בבית כנסת הגדול יש רמקול. תחשבו על הדבר הזה, הוא יושב בית כנסת, ואומרים לו, פה מנהגנו, רמקול, הוא לא יכול להיות חזן, יש לו, שבת, הרב עובדיה בית כנסת שדיברו בו ברמקול, בשבת. ככה היה מצרים. אבל לא תמיד היה שם ככה, היו שם גאוני עולם במצרים, פשוט גאוני עולם. ואחד מהם היה רבנו אהרון הלוי, בעל מחבר הספר גינת ורדים, שפה מצוטט גן המלך, שהיה גאון, כזה גאון שהרשה לעצמו לחלוק על השולחן ערוך. זה מדהים. הוא מרשה לעצמו לחלוק על השולחן ערוך, הוא היה רב של מצרים לפני כ-350 שנה. הוא מובא פה. מהר"ל לוי בספר גן המלך סימן להעמיד כתב שמברך בורא פרי אדמה. אז הוא חולק על השולחן ערוך. וכן פסק תשובת פנים מירות סימן סמך לדבר בורא פרי אדמה שהכל. עכשיו נראה את השערי תשובה. שערי תשובה. סעיף קטן וב, עיין בהר היטב, ועיין במעדני מלך ואליה הרבה בשם אלבושלם, אומתו פרי חדש ואבן עוזר, ודעת הפרי חדש ואיך שהכל. ובברכי יוסף, מי זה ברכי יוסף? אחידה. כתב, שאף שבגן המלך ואבן העוזר כתבו לבאר פורי פרי אדמה, להפוק הנפשי, פלוקתה יש לבאר שהכל. אז אתם רואים שהברכי יוסף בכלל אמר לבאר שהכל. אחידה. ובכל זאת, בדורנו פסק הרב עובדיה יוסף ורב בורא פרי אדמה על הגרעינים. אני אומר לכם שיש בהחלט מקום לברב בורא פרי העץ, וזה בגלל שכשאתה, מתי היית אומר ספר ברכות להקל נגד השולחן ערוך? כשאתה תברך ברכה לבטלה, אבל פה אין ברכה לבטלה. אבל אני באמת לא מעוניין להיכנס למחלוקת על נושא הגרעינים של הפירות. כלומר, הלל שביום עצמאות אני מוכן. אם אין מישהו בדור שיכול להעמיד עמדה, אז אני מוכן גם לסבול בשביל זה, אבל בשביל הגרעינים של הפירות לא צריך להגזים. סך הכל, לא כל כך... אז אני חוזר, דעת השולחן ערוך לברך בורא פרי העץ. יש ראשונים ואחרונים שחולקים. דעת הברכי יוסף ברך שהכל. דעת המשנה ברורה לברך אדמה. והרב עובדיה יוסף בדורנו הסכים לדעת המשנה ברורה.
שאלה עקרונית, יש פירות שהגרעין הוא המקור, ואז אתה זורק את הקליפה ואתה אוכל רק
הגרעין. עוד מעט נגיע לזה, זה כתוב פה.
אז מכיוון שזה...
שאלה טובה מאוד.
קודם כל זה קיים, אז הגרעין לא תמיד בושה ומודח.
נכון, נכון.
דבר שני, אם זה לא המצב, אז שתי אפשרויות, או שאתה זורק את הגרעין או שאתה אוכל אותו. כן. אז אם אתה אוכל אותו, למה אתה עושה אותו סוג ב'? לא מבין.
שאלה טובה מאוד. רגע, אבל אני, כבר אנחנו נתייחס לזה שנייה. רבותיי, בואו נעבור לפי זה לגרעינים של אדמה. הרי מה הדין בדברים של אדמה? למשל, גרעין של דלעת, גרעין של אבטיח וגרעין של מלון. לפי השולחן ערוך זה אדמה, אבל לפי החוקים על השולחן ערוך, שהכל, זה יורד מדרגה. ברור? אותה... כן. אותה מחלוקת, רבותיי. גרעין של אבטיח שאתה אוכל, אבל שימו לב, אם ברכת על אבטיח, זה ברור שפתרת את הגרעין. לא צריך לברך בכלל, כן? אם אתה אוכל אבטיחים, אחרי שאכלת את האבטיח, אתה אוכל את הגרעינים שלו, זה ודאי, אין ספק שזה עיקר ותפל. כל הדיון, מה מברכים על הגרעין של אבטיח?
שפרת ביניהם.
כן, שפרת ביניהם, ויבשת את הגרעין של אבטיח, ועכשיו תאכל אותם. לדעת השולחן ערוך, אדמה. לדעת החולקים עליו, שהכל...
ואם מתקן על ידי האור?
זה מתקן על ידי האור זה שהכל.
כן, הגרעינים של ה... הם לא אוכלים מול האור?
לא, עוד פעם, עוד פעם. אנחנו מדברים לא על זה, אנחנו מדברים על המקרה הראשון. גרעיני הפירות, אם הם מתוקים ואיך עליהם בורא פרי עץ. אז גרעיני הירקות, אם הם מתוקים ואיך עליהם בורא פרי אדמה. זה דעת השולחן ערוך.
לא עושים אותם מול האור בשביל...
לא, זה תמיד טוב, לא צריך. להפך, אם אתה שם אותם מול האור זה בעיה, הם תמיד טובים. ולכן בנושא גרעיני הדלעת וגרעיני ה... אבטיח, אז יש בעיה. אבל סליחה, שאלה, גרעיני חמנית, מה מברכים עליהם?
זה
אין ספק שאדמה, זה הנושא. אז ברור שכל הדיון בסעיף הזה, אין ספק בזה, שכל הדיון בסעיף הזה הוא כזה, כאשר הפרי העיקרי נגיד הוא אפרסק והגרעין הוא פרי משני, מה מברכים עליו? האם בורא פרי עצמו בורא פרי אדמה? אבל כאשר הפרי העיקרי הוא גרעין, ופה היה סיפור. מה הסיפור? שהרב יצחק יוסף במשך שנים כתב בילקוד יוסף שגרעיני דלעת זה בורא פרי אדמה. סוף התברר לו שגרעיני דלעת זה זן של דלעת שלא משתמשים בדלעת. זאת אומרת, גרעיני... לא, אתה זורק את הדלעת ואת הגרעינים עושה מהם גרעינים.
זה
העיקר, זה אדמה. מה? אדמה, לכן פה היא אדמה. עוד פעם, רק שנייה, יוסי, שנייה. מה אמר הרב יצחק יוסף? בספר ילקוט יוסף, שנים רבות, מה היה כתוב? היה כתוב, דברים הגיוניים. זאת אומרת, אפשר לחלוק על זה, אני חושב שזה דבר לא מוחלט, אבל אומר ככה, גרעין של דלעת זה כמו גרעין של הפרסק. גרעין של הפרסק, לדעת מרן בורא פרי עץ, אחרונים אומרים בורא פרי אדמה, יש אומרים שהכל, אני מכריע בורא פרי אדמה. זכותך, אני חושב בורא פרי עץ, אבל לא משנה. את מה? גרעין של מישמיש, לא משנה, גרעין שאפשר לא, יש זן מסוים שהוא אכיל. אז גרעין של דלעת, לפי המרן השולחן ערוך זה בורא פרי אדמה, ויש הרבה שחולקים עליו, וזה שהכל, אז אמר הרב יצחק יוסף, ברכו על זה שהכל. ואתם יודעים, לפי השטר גילה, כל מיני אנשים בבית כנסת, אחרי שחרית, הם יקראו את ההלכה הזאת, ואמרו, ומי שבר בורא פרי אדמה, אני חותך לו את הראש. כי צריכים להיות כולם מושמעים, ולעשות מה שאומרים, פשוט מוציא אותי מהכלים. נגיד יהודי רוצה לעשות כמו השולחן ערוך, מה הוא פושע? הוא רוצה לברך כמו השולחן ערוך בורא פרי אדמה. מה קרה? מה זה הג'יהאד שצריך לעשות עכשיו? שלא ינהגו כמו השולחן ערוך, יש דברים שפשוט מוצאים אותי מהכלים, אבל טוב, עשו ג'יהאד וזה, על פי זה בודקים אותך אם אתה נאמן או לא נאמן, האם אתה מברך על גרעינים של דלת, בורא פרי אדמה, או שהכל נהיה בדברו, בזאת תיבחנו. אחרי זה התברר, קונטלה גונגר לפיני, המלחמה הסתיימה, התברר שיש הבדל גדול. אם אתה קונה דלת בבית, ואתה תוך כדי מייבש את הדלת, אז זה המחלוקת הידועה. אבל גרעיני דלת שאתה קונה בחנות,
יוצרים רק בשביל הגרעינים.
מדהים. זה לא תוצר לוואי. יש, לא קנית את זה. זורעים את זה ככה. יש זן של דלת, שיש בו הרבה גרעינים. בדיוק. גם גרעיני הבטיח זה ככה. יש זן של דלת, זן של... הרי מי היום המשוגע שילך לטוע בשדה שלו, במקשה שלו, הבטיח עם גרעינים? מישהו יקנה את זה? זורקים את האבטיח, אוספים את הגרעינים, עושים גרעיני האבטיח. זה כבר משהו אחר, זה כבר לכולם מבורא פרי אדמה. מה עם המלחמה הגדולה? לא נורא. זה ודאי בורא פרי אדמה. ולכן אני חוזר לסיכום, הוא הגיע כשגמרנו לדבר על הגרעינים, אני חוזר, עכשיו שהגעת תכלס, נסדר לך את הדברים, תכלס. אבל רק על דברים מעשיים, בסדר? גרעיני פירות אין. נכון? יש מציאות של גרעיני פירות? חוץ מן השקט, זה אנחנו משאירים. מה? מי אוכל את זה? אתה אוכל את זה? גרעיני פירות, לדעת השכן הוא בורא פרי עץ, לדעת המשנה בורא בורא פרי אדמה, לדעת הברכי יוסף שהכל נהיה בדברו, הרב עובדיה יוסף בדורון פוסק בורא פרי אדמה, אני הייתי אומר שצריך לברך בורא פרי עץ, אבל כל אחד יעשה מה שנראה לו, תברכו בורא פרי אדמה, כיוון שהרב עובדיה יוסף בדורנו הוא הפוסק. אז תברכו בורא פרי אדמה. זה באשר לגרעיני העץ. לגבי גרעיני אדמה, גרעיני חמניות, ודאי שזה בורא פרי אדמה. אין ספק. גרעיני דלעת וגרעיני אבטיח וגרעיני מלון שקונים בחנות, זה בורא פרי אדמה. מדוע? על המלון שם מברכים שהכל. האמת שלא. על המלון יברכו גם כבורא פרי אדמה. כן, אבל זה מלון. בדיוק. לכן אתה בשביל המלון, בשביל הגרעינים של המלון נוטע. אף אחד לא טיפש למכור אבטיח עם גרעינים. זה בזבוז זמן. יהודים לא אוהבים אבטיח עם גרעינים. אלא, אם אתה חכם, אתה לוקח את האבטיח ואתה חוקר חקירה. איך נעשה אבטיח? עם המון גרעינים! כדי שנוכל למכור לפפית. ואז, אתה יודע מה זה פפית, עמוס? זה גרעינים בעברית צחה, בשפת הרחומה, צורפתית. אז אני והמדובר ביותר בהרחומה, ועוד עבר את העברית. אז הגרעינים הללו שעושים, נוטעים אותם בשביל זה, אז ברור שזה בורא פרי אדמה. למרות שלא הוכחתי את זה, כבר נוכיח את זה. אבל אם אדם קונה אבטיח בשביל לאכול אותו, ואוכל גם את הגרעינים, אז ככה. אם הוא ברך על האבטיח, הוא לא צריך לברך על הגרעינים. אבל אם הוא מוציא את הגרעינים מהאבטיח, לא יודע אם יש דבר כזה, יש איזה משוגע שקונה אבטיח עם גרעינים, יש מצב כזה? אז באמת, אז במצב הזה יש, אז זה כמעט לא קורה. סוף דבר, רבותיי, אתה קונה גרעינים בחנות, אדמה. ואם אתה קונה גרעינים של עץ בחנות, אין דבר כזה. אבל יש מקרה אחד בלבד, וזה מה שיוסי שאל שבוע שעבר, בואו נראה את זה.
יש הרב, אתם מוכרים גרעינים של משמש.
מוכרים?
מוכרים בשקים, שק, שם כמו שאתה קונה גרעינים של... אתה קונה שקדים, כלופים, יש גם של משמש. שהם קצת מרים, עושים איזה את המיץ אורג'ה, אם לא אתם עושים, עושים איזה.
הבן שלי שם אותם בריבה, בריבה.
הגרעינים של המשמש.
כן, של הריבה.
אז זה לדעת השכנור הוא בורא פרי עץ, ולדעת האחרונים בורא פרי אדמה. האשכנזים ודאי יברכו עליהם בורא פרי אדמה, הספרדים גם יברכו עליהם בורא פרי אדמה. אבל אם ברך בורא פרי עץ, אל תשגע אותו. זה לא ברכה לבטלה. עכשיו...
לכולי על מה, לא ניפול שתי מדרגות, לא נגיע מהעץ לשעקול.
אחידה אמר שכן מגיעים לשעקול, אבל בפוסקי דורנו לא מצאנו משפסה כמותו. באור הלכה הדיבור מתחיל גרעיני הפירות. עיין במשנה ברורה, במה שכתב, שהרבה חולקים על זה, וסביר עלו דברך עליהם בורא פרי אדמה. עכשיו שימו לב, יש לעיין בענה פרי. שקוראים סופטלין, שבתוכה נמצא גרעינים כמין שקדים ממש. אתה שומע יוסי? גרעינים כמין שקדים ממש. זה הסיפור? זה מה שנקרא שקדוניה?
זה שסק, זה משהו אחר.
זה שסק. דהיינו קליפה קשה מלמעלה, ובתוכה פרי קטנה מתוקה כמין שקדים ממש. עדינו כמין גרעין באלמה, עוד בזה כולם עודים דבר בורא פרי עץ. דאין זה בכלל גרעין, אלא פרי בתוך פרי. וגם בוודאי כולה אלמה נטה להודעתה, דאחי יעין דאי חיים וצריכים. הוא נשאר בספק לגבי השקדים האלה.
יש אפשר לאכול גם את החוץ שלו וגם את הפנים שלו.
כן, זה השקד, לא?
השקד, כן, בהתחלה.
השלב הראשון שלו זה כך.
כן. אז הוא נשאר בצריך עיון. הפוסקים האשכנזים של דורנו פסקו לבאר בורא פרי עץ, ואני אומר שגם לספרדים זה ככה, מדוע? כי בעצם צריך לזכור שלפי דעת מרן השולחן ערוך אין ספק שזה בורא פרי עץ. גם לא הגרעין הזה, כל הגרעין זה בורא פרי עץ. ולחלוק על מרן השולחן ערוך זה חידוש. אבל פה יש כבר ספק ספקה. כי השקד הזה, יכול להיות שכולם עומדים לדעת השולחן ערוך. ולכן אני חושב שהשקד הזה אנחנו נברך עליו בורא פרי עץ. וכך הבינו בדרך כלל האחרונים, למרות שבעניין הרב עובדיה לא דיבר על זה. אין בפסקים שלו שום התייחסות לעניין הזה, וגם לא הרב יצחק יוסף. לא בכלל לא דענו על העניין הזה, והתעלמו מהבור הלכה הזה. וכן רבותיי לסיכום, גרעיני השקד מברכים עליהם בורא פרי עץ. שאר גרעינים, היום זה לא מעשי, אבל אם כן, אז כנראה בורא פרי אדמה. מי שבר בורא פרי עץ יצא ידי חובה, לא צריך לחזור לברך, זה לא ברכה לבטלה. גרעיני פירות האדמה שמצויים בדורנו, כלומר שקונים אותם בחנות, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. המקור, אתה שומע יוסי מה המקור? זה המקור. הבור הלכה הזה, כי הבור הלכה אומר, וגם כולה אלמא נטה להודעתא דאחי. בעצם מה הספק של הבור הלכה? הוא מסתפק, אם כשאתה נוטע, אתה חושב גם על זה, מה משמע אבל? שאם אתה חושב רק על זה, וזה הוא לא יסתפק. ברור? יש בעצם שלושה מצבים בגרעינים של עץ. יש מצב שאתה נוטע את זה, אתה חושב על הפרי, אבל יצא לך גרעין טוב, נאכל אותו. השולחן ערוך אומר בו פרי עץ, עכשיו פוסקים אומרים אדמה. יש מצב שאתה נוטע בשביל הגרעין, ודאי שזה בו פרי עץ. יש מצב שאתה נוטע גם בשביל זה וגם בשביל זה. יסתפק בזה המשנה ברורה, נטע לומר שזה בו פרי עץ. וכך צריך לעשות. למעשה, לכן, לא כל כך מעשי שנותנים את זה גם בשביל זה וגם בשביל זה. סוף דבר, כמעט בכל המצבים שאנחנו הולכים גרעינים, היום מברכים עליהם את ברכתם הראויה. אם בורא פרי העץ, עץ, אם בורא פרי אדמה, אדמה, כמעט בכל המצבים. אומר צריך עיון, בדרך כלל הפוסקים האשכנזים הבינו בדעתו שאומר צריך עיון, אבל למעשה אני יותר נוטה לבורא פרי עץ ודבר בורא פרי עץ. אבל זה רק בגרעיני השקדים, כי אנשים חושבים על זה. זה לא כמו גרעין של משמש, אנשים לא חושבים על זה כשהם נוטים את... זה ניצול כאילו משני של ה...
זה משנה גרעיני אדמה. זה משנה אם אני אוכל את הגרעיני הבטיח שאני הכנתי אחרי שאכלתי את העץ או שקניתי אותה?
כן. כי אם זה גרעיני הבטיח קנויים, אז זה מיזן של הבטיח שנטעו אותו בשביל הגרעינים. הוא צודק, אילן צודק בדבר...
מה אתה עושה בגינה? שם מקשת אבטיחים וזה, סביר להניח שאתה רוצה את האבטיחים.
כן.
דרך אגב, אתה חותך את האבטיחים, אחר כך מבודד את הגרעינים ומתגן את הגרעינים, הגרעינים זה עכשיו הכל.
כן, אבל הוא צודק, במה שאילן אמר דבר יפה, הוא צודק. הוא אומר, אתה יכול לקחת שני גרעינים, נראים בדיוק אותו דבר. אתה לא מבדיל ביניהם. איך זה יהיה אדמה וזה יש הכל? אז זה בדיוק אותו דבר. התשובה היא... לא, אבל אתה קנית שקית גרעינים בחנות. הלכת לחנות וקנית שקית גרעינים. חוץ מזה אתה קנית גם אבטיח. לקחת את האבטיח, הוצאת את הגרעינים, קלית אותם, יצא לך אותו דבר. זה האדמה, זה שהכל. מה התשובה? התשובה היא כזאת, קודם כל אתה צודק. ואם אתה שואל אותי צריך לברך על הכל אדמה. אבל מה ההיגיון של המשנה ברורה? המשנה ברורה אומר לו כך, מה ההיגיון שלו? אומר ככה, הגרעינים כשאתה קונה בחנות, נטעו אותם, זרקו את האבטיח, נטעו אותם. אז הם הפרי. האבטיח. השונה זה לא הגרעין, השונה זה האבטיח. בסדר? הגרעין הוא אותו דבר, אבל האבטיח שונה. כי הגרעינים שאתה קונה בחנות, זה זן שיש בו הרבה גרעינים, זורקים אותו.
ואם לא זורקים זה שהכל?
כן.
אין להם, לא ראו.
כן, כן. המכונה על האבא שדה כבר, מעיפה את האבטיח. הם רואים לאכילה, אבל זה לא שווה את הזמן.
זה זן רגיל שאפשר לאכול את
האבטיח. יש גם דברים לחיות. נותנים את זה לבהמות, כן, עושים עם זה משהו. זה כן טעים, אבל חבל על הזמן, זה מלא גרעינים, אף אחד לא אוכל את זה. עדיף להתפרנס מהגרעינים אשר להתפרנס מהאבטיח. אז אני רוצה שההבדל לא בגרעין, ההבדל הוא באבטיח. האבטיח הוא לא פרי במצב של גרעין שמוכרים בחנות, ופה הוא כן פרי. ובכל זאת אני אומר לכם שמי שעושה ורבורי פרי אדמה, הוא לא עושה שום דבר רע. השולחן ערוך אומר ורבורי פרי אדמה, רבי יוסף קארו, אתה כדמרן סמכירא, מה קרה? וזה לא בכלל לבטלה, לא צריך להתחיל לשגע את העולם. בכלל צריך להפסיק עם שיטת המסדר. שיטת המסדר זה כולם עושים אותו דבר. חיים, יש מחלוקות. אמרתי למאחרים, אני חוזר, אמרתי שיש לנו כלל שבענייני ברכות אנחנו לא פוסקים תמיד כמו השולחן ערוך, כיוון שספק ברכות להקל אומרים גם נגד השולחן ערוך. לכן כדי לברר ברכה צריך להיות מאוד ודאי, זה כלל חריג. יש הערת עזרה בספרדי, בענייני ברכות ספק ברכות להקל גם נגד השולחן ערוך. אבל אמרתי שפה אני לא בטוח שהכלל הזה נכון כאן, כי כאן אם בורא פרי אדמה או על הגרעין של האבטיח או לכולם, אני לא בערך בכלל לבטל, למה זה לא פרי אדמה. טוב, אז זה המשנמו. בואו נסיים את הסעיף הזה רבותיי.
משגע את הנשים בדרך כלל.
מה משגע?
נשים פה אדמה, פה שהכל.
שמואל אומר שזה לא יעבור מבחן של חילוני סביר שאתה מראה לו שני גרעיני אבטיח, אמר לו, זה דבר בורא פרי אדמה, זה דבר שהכל, אומר, הדתיים יצאו מדעתם.
בדיוק.
מה?
חושב שתיתן להסבר,
עמוק. או, יפה.
הוא יבין ויקבל את זה.
ומאוד חשוב להסביר. קודם כל צריך להגיד לו, תשמע, הלכות ברכות זה דבר מאוד רציני. וגם פה, אגב, רבותיי, פה אנחנו רואים עוד פעם את העניין. הלכות ברכות צריך כל הזמן להתעדכן. כמו שאילן לפני שבועיים, מחק בענף יד, ספרות עשירה לגבי מיץ ענבים. לא, כי הליטאים, הליטאים מברכים על, רבים מהליטאים מברכים שהכל נהיה בדבר המיץ ענבים. בא אילן לפני שבועיים, גמר את זה. זה כבר לא ספרות, זה עתיקות. זה, תשים את זה במוזיאון, נגמר. גם יין מפוסטר, אפשר להציס אותו. מיץ ענבים מפוסטר, אפשר להציס אותו, בורא פרי גפן לכולם. זה מדהים הדבר הזה. שיטת הפיסטור השתנתה, עכשיו הכל זה עתיקות. זה, יש המון ספרים שנכתבו, זה כבר לא רלוונטי, הם מאוד רלוונטיים משום שהפוסק צריך לדעת אותם, כי אתה צריך לדעת את ה... כן, מאוד חשוב לפוסק, אבל הציבור הם כבר לא רלוונטיים. יש שאלות שפעם, למשל על הבננה, כמה כתבו על הבננה? אי אפשר לתאר, האם זה עץ או אדמה, כמה כתבו? מישהו מתחבד בזה היום? בננה זה אדמה, כולם ברור להם שזה אדמה. והיו ממש גדולי ישראל שכתבו על זה המון, ועשו על זה מחקרים על הבננה. מה זה בננה? זה נראה כמו עץ, אבל זה נופל בסוף. סיפורים שלמים. אז לכן ביחוד ברכות צריך להתעדכן כל הזמן. מה היה עם הבמבה? גם עם הבמבה היה סיפור, נכון? מה? בסוף מה התברר? הבמבה, דנו על זה, שהכל, בורא פרי אדמה. בסוף מה התברר? כי לכאורה הבמבה זה מקמח תירס, וקמח תירס זה אמור להיות שהכל, כי הפרי יקרי זה תירס. בסוף מה התברר? לא יאומן. שאת הקמח תירס עושים מזן של תירס שלא אוכלים אותו. זאת אומרת, זה מאוד הגיוני היום. אתה צריך להבין את החשיבה, לא בשביל הבמה, בשביל הקמח.
זה לא תירס הרגיל. תירס
שגרעיני פופקורן זה לא התירס הרגיל. כן. אז זאת אומרת, יש מצב שאתה צריך גרעינים שונים. אתה צריך גרעינים יותר קשים, יותר קטנים. אז בעצם אתה ייצרת, גם ככה עובדים, אתה ייצרת זן של תירס, שאתה לא משתמש בו לשיווק, אתה משתמש בו רק לקמח תירס, ואז אתה עושה מזה קורנפלור וכל מיני דברים אחרים.
זה משיפסטות.
רגע, אבל לפסטות אין בעיה, כי בכל מקרה זה בורא מיני מזונות. פה זה עניין אחר. כי אם אתה עושה קמח תירס, אז לכאורה זה מוצר משני. זה אותו עיקרון של פה, זה מוצר משני. המוצר העיקרי זה גרעיני התירס שאתה אוכל. המוצר המשני זה קמח תירס, ואז הבמבה זה שהכל. מה התברר? לא, זה שני תירסים שונים. ועכשיו הבמבה כנראה הפכה להיות בורא פרי אדמה. פופקורן ודאי. פופקורן זה כבר גילו מזמן. אתה רואה שהגרעיני תירס של הפופקורן הם שונים מגרעיני תירס שאתה אוכל בתירס. אז זה זן אחר. לכן פופקורן זה בורא פרי אדמה, כי בשביל זה עושים את זה.
צריך לעבד אותו.
בסדר, אבל זאת המטרה. להפך, אם תברך על הגרעין, אתה צריך שהכל.
זה לא דרך
תחילה. כן, כן. על הגרעין צריך לברך שהכל, הגרעין של הפופקורן. אני אומר, יכול ברכות צריך להיות מעודכן כל הזמן.
זה עובד עם תפוח אדמה, אחר כזה. כי תפוח אדמה אי אפשר לאכול אותו בלי שינוי.
נכון. אותו עיקרון, נכון.
ולכן אדמה זה לא שהכל.
נכון, ומי שאוכל תפוח אדמה חי, מברך עליו שהכל. מי שאוכל קישו מבושל, מברך עליו בורא פרי אדמה. מי שאוכל קישו חי, מברך עליו שהכל. מי שאוכל מלפון מבושל, מברך עליו שהכל. מי שאוכל מלפון חי, מי? כי זה גם וגם.
זה לא דבר שלא ראוי למאכל.
גם מיועד חי וגם מבושל.
רוב העולם לא אוכל דלעת טריה. רוב העולם לא אוכל דלעת טריה.
דלעת טריה? ודאי שהכל, לא?
לא צריך ברחל
בכלל. אולי זה לא ראוי לאכילה, יכול להיות, כן.
טעמת, אבל זה טעים.
אז שהכל.
תבוח אדמה זה אותו
דם? לא, צריך לפלפל בכל דבר. רבותיי.
מישהו בשואה, שלא יודע, הסתתר באיזשהו מקום.
וזה מה שאחר דלעת?
הרבה זמן, ומדי פעם היה יורד, אוכל את הדלעת. יש כבר את הספר, יכול להיות מעניין, מה הטעם? סתם. הוא ממש זה טעים, באמת חד ידעי טעים.
מה ברכת? רבותיי, בנושאים הללו צריך להיות מעודכן כל הזמן. וההלכה משתנית כל הזמן לפי המציאות, זה דוגמה. אבל כמובן, זה לא רק בנושאים הללו, זה רק מלמד, הרי זה עניין טכנולוגי. למה המציאות משתנה? כי היום אתה הרבה יותר ממוקד בכל דבר. יש לך כמח, אז מה אתה צריך לעשות? זה מוצר לוואי של הטירס, אם אתה יכול ליצור כמח, טירס גנטי שיש בו הרבה כמח, אז יש לך זן אחר של טירס. חשוב כל הזמן עם אותו הדבר הזה. אני אתמול חשבתי שמאז שאני זוכר את עצמי בארץ, הפרסקים והטוטים והמשמשים לא השתנו באופן מהותי, והתפוחים ופירות האדר לא השתנו מהותית, נכון? 40 שנה אחורנית לא השתנה מהותית. אבל התמרים השתנו, והענבים השתנו, והזיתים השתנו. מה קרה לזה? איזה כמויות שמן זית? שבעת המינים משתנים. פתאום אני חושב על זה. התמר...
בכל הארץ נוטים עצי רימון, בכל
הארץ... והרימונים!
ותאנים. היום תראו תאנים,
כן.
אלה משקים לחוץ לארץ.
והתאנים זה האחרונים. אני אתמול דיברתי על זה, לקראת ט"ו בשבט. הראשון שהשתנה זה היין, הגפן. הוא מלך המשקאות, פתאום הגפנים של ארץ ישראל, ליגה אחרת, זה הראשון. אחריו, התמר, מג'ול. אני אמרתי שמג'ול, אתה יכול לאכול את זה בתור בשר בשבת. לא היה מג'ול כשהם קטנים, התמר. אחריו הזית, ארץ ישראל, שמן זית, משהו מדהים. מי אכל פעם שמן זית? שמעתי פעם את הרב עובדיה אמר, שמן סויה, שמן בויה, ככה אמר, שמן סויה, שמן בויה, זה הורס את הזיכרון. אומר, אבותינו אכלו שמן זית, כתוב בגמרא, רגילו שמן זית, זה טוב לזיכרון. גמרא, אכלו שמן סויה, שמן בויה. זה שאלות לפני הרבה שנים. היום כולם שמן זית. ואז הופיע הרימון, הרביעי זה הרימון. זה ממש בזמן האחרון הרימון, התחיל איתו המטעים של רימונים. ועכשיו התאנים, רק עכשיו התאנים. השנה יהיו מארזים של פירות יבשים עם תאנים מארץ ישראל. לראשונה. טורקיה אאוט! ארץ ישראל. שבעת המינים, לא יאומן כי סופר. אין דבר כזה. והפרסקים נשארו אותם הפרסקים, והאגסים נשארו אותם, הם גם גדלים בארץ, והאבוקדו נשארו אותו אבוקדו.
שני יוצא דופן זה עגבניות וחצילים.
עגבניות שרי. רגע, אבל יש לי רק קושי. גם החיטה, ברוך השם, תופס מקום, אבל מה עם הסעורה? אני לחוץ על הסעורה. אז אתמול דיברתי על זה, אמרתי שיפון. שיפון זה הרי סעורה, נכון, אילן?
לא.
לא, זה כן. אתה אל תגיד לא, כתוב במשנה שכן. זה כתוב שהשיפון והסורה הם לא קהילה עם זה בזה, הם שונים, אבל זה סוג של סורה. כוסמין זה סוג של חיטה, ושיפון זה סוג של סורה. אבל מה עם הסורה עצמה? זה לא לכבודה של הסורה שעושים מן הבירה, זה לא לכבודה, צריך משהו יותר רציני. הסורה אני מחכה לה.
רגע, כוסמין לא מברכים עליו ומוציא.
ניר, צריך להבדיל בין כוסמת לכוסמין. כוסמת זה קטנית, מברכים על זה בורא פרי אדמה, אבל כוסמין זה חיטה, זה נראה גדול כזה, כמו גרגר חיטה גדולים. מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ. כוסמין, זה הלחם! רק שיפון מתחרה בו. אאוט, חיטה ושעורה! אשתי אצלנו המוציא. מכוסמת לא עושים לחם.
אין אין בעיה עם שיפון, אין לו מספיק, אין לו מספיק קמח.
כן, כן.
כמידן, אז לבד הוא, גם ככה אי אפשר לעשות ממנו לבד.
כן, אשתי מערבבת בו קמח איתה.
אז יוצאים מכך, אבל נראה
לי. לא, אבל שיפון לבד זה המוציא.
אי אפשר.
מה אי אפשר?
הוא לא עולה.
אני אכלתי שיפון, הוא לא עולה, זה יוצא כמו קרש. אכלתי לחם שיפון, זה קרקר כזה. אבל אשתי אומר שהוא טעים, אז הוא טעים.
ואז הוא גם
מוציא. הוא מוציא. מקוסמת אתה לא יכול לעשות לחם. קוסמת זה כמו... זה מרקם כזה של קטנית. של קטנית. בורא נפשות רבות בחסרונן. ואחים עליו. בקיצור, אני דואג לסעורה. מה יהיה עם הסעורה? מצפה, מתי הסעורה? אבל זה לא יאומן מה שקרה עם שבעת המינים. לא יאומן כי סופר. אני אמרתי אתמול, יש תקשורת, יש שנאה, יש כתרוגים, אבל הארץ לא מתחשבת בדברים הללו. מה הולך פה עם הרימונים? לא יאומן. אתם יודעים שהשנה היה עודף של רימונים.
יש שפי, בשלנים יוחדים, רק עם
הרימונים. רק עם הרימון. וזה גם בריא בצורה שאי אפשר לתאר.
הרב, יש את אותה קריזה שקרתה ליין, עכשיו יש ינות, יש יקבים רק מרימונים. יש שניים גדולים, וזה
נחשב יין משובח?
מעולה, מעולה. בקושי...
כמה אחוז אלכוהול יש? 12%, 13%?
מעולה.
זה לא יהיה גפן. אתה יודע למה זה? אני אגיד לך למה זה. אתה יודע למה זה? זה בגלל שיש פה צדיקים כאלה שהם הולכים להיות נזירים. הם לא יכולים לשתות יין. הם צריכים תחליף. ממה הם ישתו 4 כוסות? על מה הם יעשו קידוש? זה כמובן שהכל. אבל זה כמו יין, אבל בלי הגפן, הם נזירים. בשבילם יש דברים. אתם לא מבינים מה הולך פה. צריך להפסיק לקרוא עיתונים ולנסוע לשילו, ליצהר, איפה שיש יקבים, לאיתמר, איפה שיש שילו, איפה שיש שמן זית. מה הולך שם? צריך להביא את כל אנשי התקשורת, לראות סיור על שבעת המינים. לעשות להם מה היה לפני 20 שנה, לפני 40 שנה, מה קורה היום, כולם יגידו, הגאולה הגיעה, יחזרו בתשובה. זה חזרה בתשובה, בלי סיפורים של מלחמות תקשורת. טוב, אני חייב לרוץ, ברוכים תהיו, עוד שנה ברוך. יש לנו מניין, מי חמל קשה אומר, עושה הכל כמות יחוד ישראל, כך יבלה אם תראות את השם, אז אנחנו בשנה תקשורת, גיל תורה ויאדיר. אמן.